בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. הפודקאסט משודר בחסות חברת סונובה ישראל, בעלת רשת שטיינר מכשירי שמיעה, ואנחנו מודים להם על כך. היום אנחנו מאוד מתרגשות לארח פה את עינת בן דוד ואת ליאור סגל.
היי, אהלן, בוקר טוב.
גם אני מתרגשת.
בוקר טוב.
וואי, אני מאוד מאוד מתרגשת.
אז לפני שנצלול אל תוך הפודקאסט וניכנס לשיחה שלנו, היום אנחנו נתייחס ל... אני לא יודעת אם זה לא נושא, אנחנו לא עוסקות בנושא היום, אלא הרבה פעמים כשמגיעים אלינו הורים לתינוק קטן, שרק עכשיו התגלתה מוגבלות השמיעה שלו, גם אם הוא לא תינוק קטן, כל הורה שנתקל באותו רגע שמבשרים לו שהילד שלו לא שומע, הרבה פעמים, גם כשמדובר בתינוק בן שנה, בן שלוש, בן שנתיים וחצי, אחת השאלות הראשונות של הורה זה מה יהיה? הוא יתחתן? הוא יתחתן עם חירשת כמוהו או חירש כמוה? הוא ילך לאוניברסיטה? יהיה לו מקצוע? יש לי צמרמורת כשאני אומרת את השאלות האלה ואת הדברים האלה, אבל זה אחד הרגעים היותר משמעותיים וחשובים וטבעיים להורה שרק הרגע נודע לו שזה הילד שנולד לו, ומה עושים עם זה עכשיו? ולכן, מהמקום הזה, הזמנו היום את ליאור, שתכף תציג את עצמה, כדי לשמוע דוגמה למישהי שהנה, אם לוחצים על הכפתור של הפאסט פורוורד, מה נהיה מהילדה הזאת? לאן היא הגיעה? אז ליאור, בואי תציגי את עצמך, ומשם okay. נתקדם.
אז בוקר טוב, קוראים לי ליאור, אני בת 36, בוגרת מיכה, נשואה לחירש.
אני הייתי הקלינאית שלה, והיא בת 36, ואני... הזמן עובר מהר.
השנים עוברות מהר.
השנים עוברות, כן.
השנים עוברות. אז אימא לשלושה ילדים שומעים, שהם ילדי קודה, בעצם הם ילדים שומעים להורים חרשים. אז בעצם המסלול שלי התחיל ממיכה. פה בעצם קיבלתי את כל הכלים שאני לא שומעת, שיעורי דיבור וכל מה שצריך. בהמשך, באמת, המטרה של מיכה זה לשלב בחברה הרגילה, ובאמת הגעתי לחברה הרגילה, גנים רגילים, בתי ספר, התנדבות בצבא, תואר ראשון בעבודה סוציאלית, עבודה בתחום, וגם כמובן להקים תא משפחתי.
אז קודם כל, גילוי נאות, אני הייתי גננת של ליאור, בשנת עבודתי הראשונה במיכה, ואני זוכרת אותך כילדה, שובבה, ממזרה כזאת, עם הרבה מאוד...
דעתנית, דעתנית, יודעת בדיוק מה היא רוצה.
הרבה חן, ובאמת הכרנו גם את המשפחה, שתכף תספרי לנו עליה. אז אני באמת רוצה ככה שנצלול אחורה, ואולי ככה אנחנו נעשה איזה זיגזג בזמנים, כדי לנצל את היכולת שלך, להסתכל על הדברים מכמה נקודות מבט. גם כילדה שגדלה פה, וגם היום כאימא, וככה אולי נגיד אפילו שהיית מעורבת במיכה מעבר לשהות שלך הרגילה, אם תרצי אחר כך תשתפי. אז אני רוצה להחזיר אותך לילדות הממש ממש מוקדמת. נולדת להורים מבוססים, אנגלים, טיפוסיים, עם שלושה בנים מוצלחים, והנה הגיעה בת... שכולם חשבו שתהיה הרקדנית, כי אימא אהבה מאוד מוזיקה וריקוד. אז מה את זוכרת משם?
אז קודם כל, אני זוכרת את מיכה לטובה, כי אני זוכרת באמת שרציתי להגיע, ויש באמת איזשהו זיכרון של הגן עם המראות. אבל גם בתוך זה, אני זוכרת שזה לא היה קל. אני חושבת שאני יכולה לפעמים להתחבר למקום של ילדות לא קלה, עם הרבה מאמץ לעבוד על, על השמיעה, ויש אפילו תמונות במהלך החיים של הילדות, שרואים את אמא יושבת איתי עם הפתקים, ומאוד מנסה לעודד את הקטע של הדיבור. אז בעצם הייתה ילדות רגילה ולא רגילה.
את ידעת שאת לא שומעת? מתי זה נודע לך שאת בעצם שונה?
לא יודעת להגיד מתי, אבל אני חושבת שזה... הרגשתי כבר את התסכולים האלה, בעיקר מול אח שלי, שהוא קרוב אליי בגיל גדול ממני בשנתיים, ושם היה הרבה מלחמה בינינו, בעיקר שלי, הייתי מאוד מתוסכלת מזה, שהוא שומע ושהכל הולך לו בקלות, ובאמת, כמו שאמרת, שלושה אחים מאוד מוצלחים, והרגשתי שאני לא אותו דבר כמוהם, שאני פחות טובה מהם. אני חושבת שהבנתי יותר שאני לא שומעת, זה באמת הזיכרון שכבר קיני תקשורת, לזכור שאת הולכת למקום ועובדים איתך על הדיבור, וזה באמת יותר הגילאים האלה של הבית ספר, שאני זוכרת את גילית, שהייתי באה אליה.
הקלינאית שלך.
כן. אז גילית, אתה חלק מאוד משמעותי, אז אני גם זוכרת שזה לא היה קל, שהייתי עושה את מתוסכלת, הסדיק שאף פעם, שעד היום היא בעייתית, ואני מקבלת את זה באהבה, אבל הרבה עבודה שם. אז...
ומה את יודעת על התקופה שההורים שלך גילו באמת את הלקות שמיעה?
אז יש לנו סיפור מאוד ככה מפורסם בבית, שנולדתי אחרי שלושה אחים גדולים, ואת הירידה בשמיעה באמת הבחנו איזה יחסית מאוחר בגיל שנתיים וחצי. יכול להיות שחשבו שאני הקטנה, נסיכה של הבית, מדברים בשני שפות, אנגלית, עברית, אבל החברים ככה שמו לב, וגם המשפחה קצת, אבל עדיין לא נכנסו בדיוק להבחנה, עד שאח שלי הגדול באמת קרא לי כמה פעמים, ליאור, ליאור, והוא ראה שאני לא מגיבה. אז הוא בא לאמא שלי ואמר, אני חושב שמשהו לא בסדר איתה, היא לא מסתובבת עליי. אז אבא שלי באמת לקח אותי לבדיקת שמיעה, ומיכה. הבחנו שאני חרשת. חדשות לא פשוטות בכלל. עם זה אבא שלי חזר הביתה, ובאותו יום היו אומרים לארח חברים לארוחת ערב. הוא מגיע אחר הצהריים, נושא לסמרמורת, מספר לאמא שאני לא שומעת. ואמא שלי באמת עומדת שם, חושבת רגע מאוד לא קל, כי באמת רצתה שאני אהיה רקדנית, והיו מלא חלומות, וזה קצת...
התנפץ.
כן, פוססתי אותם. אז אמא שלי עמדה ואמרה, אוקיי, יש לי שתי אפשרויות. יש לי אפשרות אחת שאני מבטאת את החברים, וזה אומר שאני לא מקבלת את זה שיש לי בת לא שומעת, או שאני מקיימת את הארוחה, מזמינה את החברים, ואני חיה עם זה וממשיכה. אמא שלי בחרה באפשרות הזאת, ותודה על זה.
תודה, מרשה. אני חייבת לקפוץ ולהגיד לטובת מי שמאזין לנו, שהעניין הזה של איתור של לקות בשמיעה, היום, בהרבה שנים האחרונות, יש את מבחן הסינון בבית היולדות, כך שהיום, באופן מאוד רשמי ומסודר, בכל בתי היולדות, מיד אחרי הלידה, בודקים שמיעה באופן רוטיני. כך שיש את כל הסיבות להבחן את זה לפני גיל שנתיים וחצי.
נכון, זה באמת גם משהו שאימא אתה מאוד שותפה לו לדחוף את הסינון לשמיעתי.
ליאור, מסקרן אותי לדעת מי סיפר לך את הסיפור המשפחתי הזה, את זוכרת?
אימא.
אימא?
אימא. כמובן שאני חייבת לציין את אימא, שאתה יושבת ראש מיכה הרבה שנים, אז...
זה היה אחרי שסיימת.
סגל. אז החיבור למיכה הוא מעבר, כי באמת לא סיימתי, לא ידע קלאסית שמסיימת בגיל 3 וממשיכה הלאה, אז... להמשיך להיות חלק ולהיות חלק מהאירועים ולבוא לבזאר שהיה אז, וגם להתנדב, ושהתנדבתי לסבת. התנדבתי חצי שנה במיכה. היה לי חשוב להחזיר למקום, אבל הבחירה שלי לא הייתה רגילה. אני הלכת דווקא לגן של החרשים, שזה היה הגן של לוסי בזמנו. זו חוויה שאפשר לשכוח אותה.
אז תכף נגיע לגיל הזה.
כן.
אני שואלת, כי הרבה פעמים הנושא לא מדובר בבית. אצלכם את מרגישה שקיבלו את זה אחרי השוק הגדול באופן טבעי, דיברו איתך על זה?
אני חושבת שדיברו על זה, אבל גם מצד שני היה גם... כן היה עניין שנרמל את זה מאוד, של להיות ילדה נורמלית ולקחת חלק בחברה הרגילה, אבל כן, באיזשהו מקום היה חשוב גם להורים שלי שאני אלך גם לשם. שזה בעצם המסגרת המשך של מיכה, בזמנו זה היה בכיתה ב', עד גיל 18, פעם בשבוע. אני מודה להם על זה, שזה, שהם אפשרו לי את זה.
למה? תספרי לנו קצת מה החוויה משמע.
החוויה משמע זה באמת חווה שאתה ילד יותר גדול, ושכה כבר זכרון שלך, ולעומת מיכה שאנחנו קטנים, ואין לנו כל כך את הזכרון, איך זה להיות עם ילדים אחרים שהם לא שומעים. אז לפגוש את זה אחר כך עם כיתה ב', זה מאוד מרגש, כי זה בעצם מפגש עם ילדים שהם אותו דבר כמוני, שיש לי קבוצת שווים, שאנחנו דומים אחד לשני, אנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו לא צריכים להתבייש במי שאנחנו. להיות אנחנו הכי טבעים שיש, לעומת החברה הרגילה, שיש לפעמים בושה, ויש מבוכה, יש קושי בסינגור עצמי.
ובעצם בשמה פגשת פעם ראשונה שפת סימנים?
כן, שם פגשתי שפת סימנים, והאמת אבל שהשפת סימנים, אני לא הייתי בקבוצה הזו, הייתי בקבוצה ביום אחר, שזו קבוצה של כבדי שמיעה, שהם לא דיברו שם שפת סימנים, והיה יום אחר שהיו אותה חרשים שכן מסמנים, אבל מה שכן היה יפה בשמה, שהיו מסיבות וחגים וקייטנות בקיץ, כולנו היינו ביחד. אני זוכרת שהייתי בתור ילדה, הייתי קצת בשוק, לא הבנתי את הסימני, לא הבנתי מה הם מסמנים, איך הם מתקשרים אחד עם השני, אבל ככל שהשנים עברו וככל שנחשפתי להם יותר, זה מאוד עניין אותי. וכך היה לי שפת סימנים ככה מאוד בסיסית, אבל שוב שתמיד היה לי מרדף. עניין אותי להיות חלק מזה, והרגשתי כל כך שונה. במקום להיות כל כך דומה, הרגשתי כל כך שונה.
איך קיבלו בבית את זה שנחשפת לשפת סימנים?
לא כך דיברתי שפת סימנים בבית, לא כך הרגישו אותי עם זה, איך קיבלו את זה. אני חושבת שהיה איזה קיץ אחד שבאמת כל כך התחברתי לחרשים, כל כך רציתי להיות איתם וסימנתי, ואז הם אמרתי, רגע, הדיבור שלך רגע כאילו קצת משתנה, כי באופן טבעי קצת סוגרים את הגרון, קצת מדברים אחרת. אבל אני הייתי בשלי, אני נהנית, וזה כיף לי דעתנית כזאת, כבר אמרתי, אבל אני גם ידעתי רגע לזהות את המצב וקצת להזכיר לעצמי שאני עדיין יכולה לדבר וגם יכולה לשלב את השפת סימנים. זה היה קצת מבלבל, אני מודה, אבל מצד שני זה הרים לי כל כך.
אז עד שהלכת לשמה בעצם החברות שלך היו רק שומעות?
כן, בטח. יש לי חברות שומעות עד היום מהילדות. היה לי לא קל עם זה. אני חושבת שרק בשנות ה-20 התחלתי, אולי אפילו לקראת ה-30, התחלתי לקבל את מי שאני. היה לי נורא קשה שאני בין שלושה עולמות, שאני עם השומעים, הכבדי שמיעה ומחרשים. כל פעם אני צריכה להתאים את עצמי לזהות אחרת ולשחק בין כולם. זה היה מאבקים לא קלים. היום אני כבר רואה את זה כיתרון. צריכה להיות גם פה וגם פה וגם פה וליהנות והרווחתי.
את יודעת, את מדברת על עניין הזהות הזאת, וכשדיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, זה עלה נורא חזק גם ממך, העניין הזה של הזהות. כי את באמת מתארת משהו נורא מורכב, אם כל אחד מאיתנו יש זהות אחת, את מדברת פה על להתמודד עם שלוש זהויות.
ואני גם חושבת שאולי אנחנו כשומעים, לא מודעים לזהות השונה הזאת, של כן. כבדי שמיעה וחרשים, נכון, בעוצמות שאת מתארת.
נכון.
נכון.
אנחנו ממש לא... לא קולטים נכון, את זה
כאן. כן, זה עניין, גם בתוך החרשים, כבדי שמיעה, לעומת חרשים, זה גם עניין של זהות?
כן, יש עניין, כי בכל זאת, אדם שהוא חרש הוא מאוד גאה בעצמו, והוא גאה בשפת סימנים, והוא כבר מרגיש בין סוג של קהילה קצת, לא אגיד שהיא סגורה, זה לא נכון, אבל יש משהו ש...
קהילה בפני עצמה?
קהילה בפני עצמה.
תרבות?
תרבות. ועד שאתה כבדי שמיעה שמדברים והם אומרים, אתם בכלל לא מודעים לזהות שלכם ויש לכם בעיה. אז יש שם איזשהו מאבק וקצת קושי להיכנס, אבל בסוף צריך לדעת איך להיכנס, וכן אני חושבת שזה חשוב לדעת שפת סימנים, וזה חשוב כן לדעת שזה קיים והם מצליחים לא פחות. שיש גם הרבה סיפורי הצלחה שם, וזה חבל לי ששומעים אותם קצת פחות.
אני לא יכולה להתאפק, ואני חייבת לשאול אותך היום, אחרי שעברת את כל הדרך הזאת, מה הזהות שלך?
מה הזהות שלי? הזהות שלי היא כבדת שמיעה. אני באמת רואה את עצמי ככה, כי אני, כמו שאמרת, משלושת העולמות, אבל אני מוצאת את עצמי גם יותר, נמשכת יותר לעולם של החרשים, של השפת סימנים, קצת מרגיש לי שם יותר בית.
תגדירי את זה, זאת נקודה מאוד חשובה. איך מרגישים בית שם? במה זה שונה?
פשוט מרגישה שאנחנו אותו דבר, לא צריכים להתאמס ולא צריך, פשוט דומים. למרות שגם יש את החברות שלי ויש לי לא מעט, ואני מאוד אוהבת אותן, וכל אחת יש לה תפקיד וכוח בחיים שלי, אבל זה לא אותו דבר.
את אומרת שאם את חושבת על איך שאת עם החברים החרשים שלך, לעומת איך שאת עם החברות השומעות שלך, שהן קרובות באותה מידה, את אומרת, יותר קל בסופו של דבר עם החרשים, זה מקל.
כן. זו,
חשוב מאוד, מאוד מעניין מה שאת אומרת.
כן. אני גם לא יכולה להתאפק.
אבל אני חושבת שזה תהליך, שזה לעבור, זה לא מההתחלה, זה לאן שהחיים לוקחים, מגיעים לתובנות האלו.
עוד שאלה קשה, כי אני מקשיבה לך, גם כאימא, וגם כמי שפוגש פה הרבה הורים, ואני שואלת בדיעבד, אם את יושבת היום מול אימא שלך, או מול הורים חדשים, צעירים פה במרכז, את ממליצה להם להיפתח לשפת סימנים מוקדם יותר ממה שזה קרה לך?
כן, אני כן ממליצה, כי זה מוסיף איזשהו כוח, ואיזשהו משהו שמיישר קו עם הזהות, לדעת שאני גם כזה וזה בסדר. ואני יכול גם להשתמש בזה כשאני רוצה, כי אני חושבת שזה כן מעשיר, וזה מוסיף לתקשורת גם בבית. גם הילד הזה בסוף הוא לא שומע, ונכון שההורה הוא שומע, אבל אם ההורה אפילו יודע כמה סימנים, אז גם מכיר לילד שנמצא רחוק, ואין לו כוח לבוא, או להורה אין כוח לקרוא, אז הוא נותן איזשהו סימן, וזה עושה את התקשורת הרבה יותר כלילה, אני חושבת הרבה יותר פתוחה, ונותנת הרבה כבוד לילד.
ולמי שאומר לך, אבל אנחנו כמו כולם, אנחנו נורמליים, אז מה את עונה?
זו שאלה מורכבת, כי כל אחד בוחר לגדל את החיים ואת המשפחה בדרך שהוא רוצה. אני רק חושבת באמת שצריך כן, הייתי אומרת, תזכרו בסוף שהילד הזה או הילדה, בהגדרה הרפואית, אולי כבדת שמיעה, ויש לה מכשירי שמיעה, ויש לה כל מה שצריך, בסופו של יום שהיא מסיעה את המכשיר או מסיעה את המכשיר, הוא לא שומע, ויש שם תסכולים, וצריך שכן הילד הזה ידע שיש עוד ילדים כמוהו, שידע שיש שפה שהיא מאוד יכולה לעזור לו, והוא עדיין יכול לדבר, והוא עדיין יכול להיות בחברה רגילה, אבל הוא הרוויח עוד משהו.
כשהוא הולך לישון, כשהוא בבריכה, כשהוא בים.
כן, בדיוק, במקומות האלה אני גם רואה את זה על הילדים שלי, שהם ילדים שומעים, והגדולה במיוחד, מאוד נמשכת לשפת סימנים. והאמת שאני עפה על זה, כי זה נורא קל, זה מקל עליי. נגיד, אתמול היינו בים, והיא הייתה רחוקה, נותנת לה איזשהו סימן, אז היא מבינה אותי, והתקשורת שלנו היא הרבה יותר זורמת וקלה. היא גם אפילו לפעמים סוגרת את הכל. היא ממש מנסה, היא לא חייבת. ואני כל הזמן אומרת לה, רומי, את שומעת? ותדברי עם כל, אבל היא רוצה, ואני לא מנעת את זה ממנה.
איפה היא למדה שפת סימנים?
מאיתנו.
בבית?
כן. חושבת יותר מבעלי. אני גם מאוד אוהבת שפת סימנים, ואני מאוד מתחברת לזה, אבל זה פחות בעלי טבעי. שזה לפעמים קצת חסר לי לפעמים, שאני לא מוציאה את זה מעצמי בטבעיות, כמו שהוא יכול להוציא את זה מעצמו.
איפה הכרתם?
הכרנו דרך חברה. אני בעצם מכירה אותו מאז שאני בת 18. מסענו חן אחד בין השני. הוא גדול ממני ב-12 שנה.
מה את אומרת?
כן.
את הפרט הזה לא ידעתי.
בזמנו הרגשתי שאני עושה עם האחים הגדולים שלי, אמרתי, אני לא יודעת. לקחתי צעד אחורה ואמרתי שזה לא כל כך מתאים לי. אבל נשאר לי שאלה פתוחה. והתחלתי את התואר, עמדתי כמעט סיים את התואר, ואמרתי, אני חייבת לבדוק מה היה שם. אז אני פניתי עליו בחזרה, ואמרת לו שאני רוצה לנסות, ומה זה? היסטוריה.
שלושה ילדים, שלושה ילדים והיסטוריה.
שלושה ילדים, בדיוק, וזה הצליח.
אבל הייתה לך התלבטות אם את רוצה בן זוג שומע או חרש?
אני חושבת שכן, אני חושבת שהרבה זמן בחיים שלי מאוד רציתי שוב פעם את הבן זוג השומע, ולהיות רגילה כמה שאפשר, אבל בסוף, אני חושבת שאני יותר נהנית מזה שיש לי בן זוג לא שומע, יש לזה יתרונות. אנחנו מבינים אחד את השני, התקשורת היא יותר מובנת אחד לשני. כן, יש קצת יותר מאמס, הוא לא שומע, אני לא שומעת, ולפעמים יש הבנות, יש חסרונות ויש יתרונות, אבל זה נותן לנו הרבה יותר כוח ביחד.
עוד שאלה שאני לא יכולה להתאפק, לשאול ותבחרי אם את רוצה לענות עליה או לא. אבל את מדברת על בן הזוג שלך, ואני רוצה לדבר על הילדים שלך. הרבה פעמים, אצל אנשים חרשים, אנחנו יודעים שיש אנשים חרשים שיגידו שהם מעדיפים שיוולד להם ילד חרש. לפני שנולדו הילדים שלך, ובכל אחד מהם, מה עבר לך בראש בהקשר הזה?
היו לי חששות כמובן. בכל זאת, מותור ילדה שעברה את העניין שלו, שאני לא שומעת, אז כמובן יש איזושהי תקווה שזה לא יעבור לילדים. כן, יש איזושהי משאלת לב שהם לא יצטרכו לעבור את מה שאני עברתי. אז כן, אני מודה על כך שהם שומעים, אבל מצד שני, יכול להיות שגם אם הם היו לא שומעים, יכול להיות שזה היה בא ללמד אותי משהו. אבל יצא שיש לי ילדים שומעים ואני שמחה על זה, אבל אני לא מרפא את העניין, כי אני מקפידה איתם על בדיקות שמיעה, ואני נמצאת איתם במעקב. זה משהו שנשאר יד על הדופק.
תגידי עוד פעם את הגילאים של הילדים?
הגילאים שלהם?
כן, בני כמה הם?
הגדולה בת 9.5, השני בן 7 עכשיו, והקטן 2.5. כן.
ואת סיפרת שאפילו הקטן ער לסימנים ו...
כן, אז אני באמת עם הקטן, כן אני רואה, רואים על הילדים שלנו שכן יש להם קצת יותר קושי, כי בכל זאת יש הורים שהם לא שומעים ומדברים שונה. כן, נגיד, מדברת, שונה. אני מדברת נגיד יותר ברור בהשוואה לבעלי. אז אני חושבת שגם באיזשהו מקום גם מבלבל אותם, האינטונציה של המילים כששומעים את זה קצת אחרת. אז כן, הם עברו קנאיות תקשורת, וגם לי, גם הקטן עובר את זה, ובאמת עשה איזושהי סיטואציה לפני איזה חודש או משהו, שראיתי שהוא מאוד רוצה לומר משהו וקצת קשה לו, ואז אמרתי לו, אתה שומע אוטו? והוספתי סימן לאוזן, אתה שומע אוטו? ובאותו יום הוא פשוט שומע אוטו. הוא לוקח את היד ושם על האוזן, וכל דבר שומע אוטו, שומע מטוס, הוא נהיה עוד יותר שמח ויותר מאושר, הם מבינים אותי. והוא ילד שומע, אבל הוא גם מסמן, וזה עשה לנו איזשהו חיבור מדהים, שהבנתי שסימנים הם מאוד עזרת לו. מרימה לו דווקא, ולא מורידה לו.
ממש מקסים. ליאור, איך בחרת במקצוע?
המקצוע בחר בי.
אתה בחר בי, נראה לי גם. בחרנו אחת את השני. חושב שהבחירה היא הייתה מאוד טבעית להגיע לעבודה סוציאלית, גם עכשיו בגלל הסיפור של החיים, וגם שיש הורים שהם מאוד חזק במגזר השלישי, אמא עם מיכה ואבא עם הילדים העברים, אז העולמות האלה של ההתנדבות והעזרה לאחר, היה לי רק טבעי להגיע לשם, גם בגלל שאני אוהבת אנשים ואוהבת לדבר הרבה. אז זה היה קל להגיע להחלטה הזאת.
אבל איך זה לעבוד מול אנשים באמת? את עובדת ברוב הזמן מול אנשים שומעים.
נכון.
גם הלימודים עצמם, לעשות תואר, זה לא פשוט.
לא, זה לא פשוט, זה מאוד מאתגר. אני באמת נעזרתי בזמנו בביטוח לאומי.
לתרגום ותמלול.
לא, תמלול. תמלול. אז היו לי סטודנטים שעזרו לי ובאמת לקחו על עצמם את הנושא של התמלול. זה לא היה קל. עבודה סוציאלית היא גם לא קלה, כי יש הרבה בין השורות. וזה לא תמיד קל, כי צריך לדעת לתפוס מה המסר מאחורה, וזה קצת מורכב. אני לא אגיד שאני הכי טובה בזה, אבל אני יודע שהיה לי קושי שם קצת, כי זה לא פשוט. העבודה מול אנשים שומעים, היא בסך הכל בסדר, אבל היא מקשה, כי כל פעם צריך להזכיר שאני לא שומעת, צריך לדבר ברור, וכן להראות איזשהו חיסרון שלא תמיד נהנים ממנו, שאי אפשר לדבר בטלפון, וזה איזשהו חסם שצריך לדעת לחיות איתו וקצת להתעלות מעל זה ולהיות טובה יותר מזה, בגלל שאני לא מדברת בטלפון, אז להוכיח עוד יותר שאני יכולה.
את עובדת אבל גם עם אנשים חרשים וגם עם אנשים שומעים, או ש...
אז כרגע אני לא עובדת, אני בחופשת לידה. די ארוכה, הייתי אומרת. יצא לי רק לעבוד עם אנשים שומעים. שאלו אותי בהתחלה אם אני רוצה חרשים, ואני אמרתי בהתחלה שאני לא רוצה, כי לא רציתי ללכת למקום המוכר. רציתי קצת להתרחק מזה ולראות איך אני מסתדרת. היום אני עוד לא יודעת אם אני רוצה לחזור לעבודה הסוציאלית, יש תחומים אחרים שמעניינים אותי לעשות. אבל זה כלי מאוד משמעותי, הלימודים האלו. מאוד. אני שמחה שלמדתי אותם גם.
אני רוצה לשאול שאלה ששאלנו אותך ככה בפאנל שהתקיים לא מזמן ביום עיון של מיכה. אם את רואה את עצמך כהורה שונה מההורים שלך, במה את שונה, במה את דומה, בהורות?
אני חושבת שבסוף זה מאוד קשה להשוות, כי יש לנו נקודות פתיחה שונות. זאת אומרת, אצל ההורים שלי זה לגלות שהילדה לא שומעת ולעשות המון עבודה סביבה, ואצלי זה ילדים שנולדו שומעים. עד הרבה, אבל גיליתי אחר כך שיש לי גם מה לעשות, מה לעשות איתם גם. אנחנו דומים בעניין של לא לוותר, שזה מאוד דומה גם, זה מה שקיבלתי מהם, לא לוותר ולהמשיך הלאה. אז גם לילדים אני לא מוותרת, לפעמים יושבת עליהם קצת יותר. אנחנו מחכים את ההורים שלנו קצת בסוף, זה קצת עובר. השוני באמת זה שהילדים הם מתמודדים עם דברים אחרים, אבל הם שומעים. ואני חושבת שזה משהו שהוא עדיין שונה. יש פחות את העבודה של לשבת איתם כל יום כמו שהיו איתי. יש להם ילדות אחרת מה שהייתה לי.
מה את חושבת שאנחנו כעובדים במיכה צריכים ללמוד ממך? לשנות משהו, להוסיף משהו, להוריד משהו?
אני חושבת שבמיכה כן, לדעתי, צריך להיות יותר התייחסות ושוויון. גם לכבדי שמיעה וגם לחרשים ביחד, לא לגרום להפרדה בין העולמות האלו, כי בסוף הילדים הם דומים אחד לשני. אם נרצה ולא נרצה. ויש להם מה ללמוד אחד מהשני, ויש להם מה לתרום אחד לשני. זה מאוד חשוב להשאיר להם את הזהות שלהם, ולא לתת להם את ההרגשה רק שהם רגילים. כי הם לא רגילים. כמה שהם ירצו בסוף, הם לא רגילים. אז אני חושבת שבאמת הכוח של מיכה זה באמת לתת להם את המקום שגם של השפת סימנים ולתת להם להרגיש בסדר עם זה שהם לא שומעים ולא רק אתם שומעים ואתם תהיו בסדר ו...
ומי שלא שומע לא.
בסדר לא.
אני פה חייבת לקפוץ ולהגיד שאני כמובן מסכימה לגמרי עם מה שאמרת, וחשוב לי להוסיף שבגנים שלנו, שהם הגנים המיוחדים לילדים עם מוגבלות בשמיעה, בכל הגנים שלנו, אבל בכולם, יש שימוש בשפת סימנים, ואין הפרדה בין חרשים לכבדי שמיעה. הגנים מורכבים ממגוון של ילדים, בין אם הם מושתלים, בין אם הם עם מכשירי שמיעה, בין אם הם ילדים להורים שומעים, ובין אם הם ילדים להורים חרשים. בכל הגנים יש שימוש בשפת סימנים, כי אנחנו מאמינים שהשפה הזאת היא, כמו שאת אמרת, שהיא כמו שפה נוספת, כמו אנגלית, זו שפה שנותנת תמיכה לדיבור האוראלי, לעברית. אז זה משהו שחשוב היה לי להגיד לטובת המאזינים ולטובת כולנו.
אבל אני מרגישה שאני לומדת ממך כמה חשוב באמת לחשוף לדרכים האחרות. כן. כי הרבה פעמים אנחנו פה במיכה שואפים שהילדים ילכו לחינוך רגיל ומאוד מאוד מתגאים בזה, ואת באה ואומרת, אבל צריך להגיד, יש עוד דרכים וגם הם בסדר.
נכון, וגם הם טובות. כן, באמת יש עוד דרכים, עדיין צריך לתת את כל הכלים ולהיות בחברה רגילה, כי הרוב, ואנחנו תמיד נהיה חלק ממנה, אבל גם לתת את הדברים האחרים, הם לא מפחיתים מהילד, זה מה שאני חושבת.
אני רוצה להגיד עכשיו דווקא כאיש צוות, שהדברים שאת אומרת הם כל כך כל כך חשובים, כי הרבה פעמים כשהם באים מאיתנו להורים, הם לא מצליחים לעבור. ובתור בוגרת ובתור מישהי שמסתכלת בפרספקטיבה אחורה, יכול להיות שההורים יקשיבו לך אחרת. כי אנחנו שומעות, זה א', אנחנו אנשי צוות, ויש הרבה פעמים שאנחנו נתקלים בהתנגדות של הורים להמלצות שלנו שאת מדברת עליהם פה. ובגלל זה כל כך חשוב לשמוע אותך. ובגלל זה כל כך היה לנו חשוב שתשמיע את מה שאת יודעת היום מהגיל שלך, מהמצב שלך, מהמקום שלך, ואת נחשבת בעינינו כהצלחה מאוד גדולה, ויחד עם זה את באה ואומרת, זה לא קל, זה דרך לא פשוטה, ויש הרבה בחירות בתהליך הזה שיכולות לשנות לפה ולפה. כמו כל הורה, אני חושבת, שנתקל בהרבה בחירות, אבל את מציינת פה משהו שאני... בתקווה שיהיה להורים יותר קל לשמוע את זה ממך מאשר מאיתנו.
נכון, אני מסכימה, יותר קל לשמוע ממישהו שעבר את זה, יותר קל להתחבר את זה, כן, מעצמו. חשוב לי שההורים האלה יאהבו את הילד, עבור כל העולם שלהם, והוא ילד מהמם או ילדה מהממת, אבל שיזכרו גם בסוף, לתת לה גם את המקום שלה להתחבר למה שהיא ולזהות שלה, וכן לתת לה את כל מה שהם יכולים, אבל כן, אני חושבת שבאמת הדבר הכי טוב שאפשר זה לתת לה את ההמשך אחרי, לתת לילד את ההמשך אחרי מיכה, זה באמת להגיע לשמה ולהיחשף לזה ולקבל כלים נוספים, כי העמותה הזאת היא באמת נותנת את ההמשך למיכה, גם במענה של למצוא עבודה, גם להתגייס לצבא, גם ההשכלה הגבוהה, שזה המידע והזכויות
בדיוק,
שם.
בדיוק.
בהמשך, וזה חשוב לקחת חלק גם כהורים לקבל את המענה, וגם לילד, גם לחוות חברים שהם בחברה הרגילה, או גם לא, אבל הם עדיין מצליחים והם עושים מעל ומעבר.
זאת אומרת, את אומרת, הדרך היא לא קלה, עוברים בה הרבה דברים, ויחד עם זאת, אחד הדברים היותר חשובים זה לדעת שבסופו של דבר אפשר להגיע בכל מיני דרכים. ואם יש בדרכים האלה מקומות שאפשר לקבל בהם עוד מידע, שאפשר לקבל בהם עוד כלים, עוד תמיכה, עוד דברים שיכולים להפוך את החיים המאוד מורכבים גם ככה של הילדים האלה למשהו יותר קל, יותר נוח, אז שווה להכיר את זה קודם כל, ואחר כך גם לקבל החלטות. כל הורה כמובן בהתאם למה שהוא מאמין בו.
נכון, הסכמה לגמרי.
אוקיי.
וואי, ליאור, תודה רבה.
תודה רבה לכם, אני מאוד מתרגשת שהייתי פה, ובאמת, אני לא יודעת איפה הייתי, אם לא היה מיכה, באמת. יכול להיות שהיו לי חיים אחרים, הייתי ילדה אחרת, אבל זכיתי להיות פה, וזכיתי שהיה לי סביעה בדרך ותונה. תמיד מקום חם בלב, ובאמת תודה על הכל ועל העבודה שלכם.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
וכמו שעינת אמרה, אני חושבת שאין, כאנשי מקצוע אנחנו יכולים לדבר על, ולתת את המידע על, אבל אין כמו לשמוע את זה ממישהו שעבר את הדרך הזאת בעצמו. ואנחנו מזמינים את כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה ומוצא בו ערך. ואם הוא מכיר מישהו שיכול לקבל ערך מפודקאסט כזה, אז אנא שתפו אותו, כדי שעוד אנשים יוכלו להיחשף לדברים החשובים שנאמרו פה. אז תודה רבה.
תודה רבה.